מי יודע ויודעת מהי פרשת השבוע? כל הכבוד, סדרתית, סדרתית חיובית. אוכן בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. פרשה מאוד מאוד מיוחדת במינה, רלוונטית לנו מאוד מאוד. היא פותחת בעניין המנורה, אנחנו נסיים בה, כי המנורה אצלנו היום היא סמל מדינת ישראל, ואנחנו נקרא בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ונקרא בדברי הנביא זכריה על המנורה שהוא ראה במראה הנבואה, ואשר היא הייתה לנגד עיניהם של הללו שקבעו שהמנורה תהיה סמל מדינת ישראל. אז בזה נסיים. ולמה? כי בתוך הפרשה הזו יש דברים מאוד מאוד מעניינים, מהם חיוביים ומהם שליליים. התיאור שהפרשה מתארת הוא תיאור החוויה של אבותינו במדבר. אבותינו במדבר, כידוע, נעו ונדו 40 שנה, ממקום למקום, עד שהגיעו לעבר הירדן המזרחי, ואז היו חילופי הנהגות, משה רבנו סיים את תפקידו, יהושע בן נון תלמידו נטל את המנהיגות, והוא אשר הוביל את עם ישראל לכיבוש ארץ ישראל. אבל בתוך כל התנועה הזו במדבר היו גם חניות ארוכות. למשל בקדש יש שם מקום במדבר סיני שקוראים לו קדש, ושם אבותינו שהו 18 שנים. בדרך כלל עם ישראל נע ונד ממקום מקום, אבל בקדש הם שהו 18 שנים. והתורה מתארת כיצד אבותינו היו במצב של תנועה, וכיצד אבותינו היו במצב של תנוחה, של חניה. ואנחנו קוראים בפרשת השבוע שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לעשות לו שתי חצוצרות כסף. ובהריע שלנו שמראים בחצוצרות הללו, אז יודעים אם באמת נערכים לקראת תנועה או נערכים לקראת חניה. אבל על בסיס של תרועות בחצוצרות עם ישראל התנהל, תנועה או תנוחה. יש להזכיר לעצמנו שאנחנו מדברים על אנשים, נשים וטף. לא מדובר רבותיי על כמו צבא הגנה לישראל, כמו משטרת ישראל, שמכינים אותם לקראת טקס המשואות שנה שלמה, והם צועדים בסך לפי סדר מופלא, נפלא לראות אותם, ממש נותן הרגשה מצוינת לראות אותם, הסדר וכל כל הדגלים וכל מה שהם עושים. אבותינו במדבר לפני למעלה מ-2000 שנה, אבותינו במדבר, אנשים, נשים וטף, כפי שאמרנו בשבש חלב, במרכז כשהם חנו היה ארון הברית, כהנים מסביבו, לוויים מסביבו, ושלושה שבטים במזרח, כל שבט עם דגל שלו, ושלושה שבטים במערב, כל שבט עם דגל שלו, ושלושה שבטים בצפון, כל שבט עם דגל שלו, ושלושה שבטים במערב, בדרום, כל שבט עם הדגל שלו. כך היו חונים, או שמקבלים את השומעים תרועת החצוצרה שאומרת להם לנוע, הם נכנסים לטור, יש להם סדר בטור הזה והם נעים. כמובן כשמקבלים תרועות של חצוצרות לחנות, שוב הם מסתדרים בחניה הזאת, כאילו הם היו צבא מאורגן. ומדובר בעם עבדים, אנשים, נשים וטף, ואין ספק שחינכו אותם לכך. ואין צל של ספק שזה גם מטביע בהם אווירה של עם מסודר, מאורגן. זה נראה חברתי-מדיני מוצלח מאוד, אבל יש בו את הממד הדתי. ענן, כשענן נע, הם נעים. כשענן איננו נע, הם נחים. זה המעורבות האלוהית בכל הווייתם במדבר. מהבחינה הזו, זה אידיאלי מאוד מאוד. בזמן שהם נעים, ונשמעות החצוצרות לתנועה, אז נאמר, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, ואז הם נעים. כשהם נאמר להם לחנות, ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. יש מסרים, מסרים נפלאים מאוד מאוד, וככה מתנהלים. אז לכאורה, מצב אידיאלי כזה, בכלל, לא נדע בתוכו שום דבר רע אם עם מתנהל בצורה כזו. ולמרות הכל, התורה בפרשה מתארת שמדי פעם בפעם ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. מי אכילנו בשר? זכרנו את הדגים אשר נאכל במצרים. זכרנו את הקישואים שנאכל במצרים. תלונות עד לבלי די. מוזר. מחד, אומה מאורגנת, מסודרת, ומצד שני, יש והיא מתנהלת כמו הספסוף. הם כל מיני תלונות. זה לגיטימי לתבוע דברים חיוניים. אבל לא מתעוננים. יש הבדל בין דרישה לבין בקשה, בשתיהן לגיטימיות. יש הבדל בין תלונה ובין תואנה. גם תלונה זה דבר לגיטימי, אבל תואנה זה לחפש אילה להתעונן, אפילו שזה לא צודק. ולכן מוזר מאוד שבתוך התיאור האידיאלי מאוד מאוד של התנהלות אבותינו במדבר, אנחנו מוצאים גילויים מאוד מאוד לא נעימים, לא מתאימים, והם לא עולים בקנה אחד עם הסדר הנפלא הזה שאותו אנחנו, שעליו אנחנו קוראים. והתשובה לתמיהה הזו, יש תשובה. א', עם ישראל איננו מאור אחד, אלא בזמן שהוא יצא ממצרים נלבו אליו על הרבה מצרים אשר בראותם את עשר המכות הם התגיירו, כי השתכנעו שיש אלוהים בעולם ושדרכם האלילית, הפגנית והזימתית והאכזרית מאוד לשעבד עם, להשמיד אותו וכל הבנילות, זה אותם. ולכן בזמן שעם ישראל יצא מצרים נלבו אליהם הרבה מגויי הארץ שחברו להיות יחד איתם. אלה מטבע הדברים אינם מושרשים, הם מושפעים אבל אינם מושרשים. צורת ההתנהלות שלהם היהודית, היהדותית, היא לא יציבה. היא לפעמים מצב כזה, לפעמים מצב כזה, תנועות, תנודות. גם אבותינו שבאו מזרע אברהם, יצחק ויעקב עברו תקופה של שעבוד במצרים. הם היו עבדים. עבד הוא פשוט משפילים אותו. אין לו את החירות, אין לו את העני שלו, אלא ממש משפילים אותו. אז יש ברוך השם במחנה השמדה אחים שעזרו עוז והתנגדו אפילו שמתו, אבל גם המיתו אויבים. לא כל אדם יש בו את כוחות הנפש הללו לעמוד בנסיבות האלה. אבל הללו אשר היו שפופים או מתו או נהרגו או פשוט מתו בנפשם, ואלה אשר יצאו לחירות מהם השתקמו ברוך השם והם מצוינים, ומהם עדיין חיים את הטראומה של שעבוד. אז משום כך אדם שהוא בא עם טראומות הוא לא יציב, הוא פעם ככה פעם ככה. כשהוא נמצא בתנאים אידיאליים על הכיפה, כשמשהו חסר, ובמיוחד כשיש גורם מציס שנקרא אספסוף, גורם מציס שנקרא ערב רב, גורם מציס שנקרא אותם גורמים שנלבו לעם ישראל והם אינם מושרשים, אז מטבע הדברים נמצאים גם חלושים במחנה שלנו והם מצטרפים, ואז יש תואנות, לא רק תלונות אלא תואנות. בשר ביקשנו, עוב ביקשנו, כל דבר דבר, אתה נותן להם משהו, כל דבר דבר יש להם מה לומר. כאמור זה לגיטימי לדרוש, אבל השאלה איך דורשים, ואם יש צידוק לדרוש בצורה של תואנות. ולכן כל התיאור הזה המורכב מאוד, המיוחד מאוד, שמצד אחד אנחנו רואים גילויים נפלאים של עם מתקדם ונאור מאוד מאוד כבר בשחר עלומיו, ומצד שני יש לנו את הגילויים הללו של עם שאיננו מלוקד, שאיננו בוגר, שכל הזמן יש לו תואנות וכו' וכו'. הוא בעצם מזמין דבר מאוד מאוד חשוב. נכון שעם ישראל הורתו ולידתו באמונה באלוהים בתורה, אבל זה לא מספיק. יש צורך במנהיגות, מנהיגות מובילה, מושכלת, הגיונית, הגונה, מכילה, כדי שתדע איך להתמודד עם הרבגוניות שיש בתוך העם, ויש ותמיד תהיה רבגוניות בתוך העם. ולכן משה רבנו כמנהיג אידיאלי, וזה דבר טוב, אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה, אין לי את היכולת להתמודד עם כל הגילויים הללו, מה כוחי להתמודד עם כל זה? והוא צודק, למרות שהוא נבחר מאוד, בחיר המין האנושי משה רבנו, לא קם ולא יקום נביא כמו משה רבנו, אבל עם כל הכבוד, בשביל לנהל ולהניג אומה זה לא מספיק באיש רוח דגול, דגול ככל שיהיה. יש צורך במנהיגות ארצית, זה לא אומר לא דתית, יכולה להיות דתית אמונית, אבל ארצית מחוברת, מחוברת לצרכים של העם, ויודעת להתחבר אל העם, ויודעת להוביל את העם. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה צודק, המתנתי עד שתגיע לתובנה הזו, עד שהעם יגיע לתובנה הזו, שיש צורך במנהיגות רחבה ולא של איש אחד. אספה לי 70 איש מזקני ישראל. אנחנו מדברים כעת על כנסת ישראל של 120. כבר אז במדבר כבר נוצר התא הראשון של מועצה מנהיגותית שמינימום 70 איש. זה אומר אין שלטון יחיד, אלא יש 70 מוחות, 70 לבבות, אשר התמודדו עם ניהול העם, הנהגת העם, הצורכים שלו, הובלתו ליעדים שהוא צריך להגיע. 70 איש מזקני ישראל. זקני זה חכמים, אין זקן אלא שקנה חוכמה, שקנה תורה, חכמים, נבונים, ראויים לכך. והנה כבר אנחנו בפרשה מתבשרים שנתמנו 70 זקנים מזקני ישראל. יש אפילו נשארו כאלה בחוץ אף שהיו ראויים לכך. אלדד ומדד מתנבאים במחנה, זה השניים הנוספים על השבעים, כי הם היו ראויים אבל לא עלו בגורל, כי יש בחירות אז בסגנון של גורל, הגרלה, והנה נבחרו 70. אבל ללמדנו שהללו שנכנסו והללו גם שלא נכנסו הם חכמים, הם ראויים, הם ראויים למנהיגות, אבל בסופו של יום יש צורך במנהיגות מובילה נבחרת שיש לה את הסמכות. נכון שמחוץ לעם יש אלדד ומדד שהם חכמים וטוב ונשמע את העצות שלהם, אבל אוי ואבוי אם לא נקבל את הסמכות של המוסד הנבחר. כי אם כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו פרשנים, כולנו חכמים יותר מכל, אנחנו נתפורר. זה אומר בכל, וזה אומר בכל, וזה אומר בכל. לומר וללמוד זה מזה, זה כן. אבל לומר ולפקפק בסמכות הנבחרת, אנחנו לא נוכל להתקדם לשום מקום. וזה הפרשה מלמדת אותנו. יש הרבה חכמים מחוץ למועצה הנבחרת, אבל הם ראויים לשמוע ולהשמיע. בסופו של יום ההחלטה בידי הללו שנבחרו להיות המנהיגים. אחרת כאמור אין מנהיגות. יוצא איפה שפרשת השבוע היא בעצם מטפלת בנושאים מאוד מאוד חיוניים לנו כאומה, לא רק בנסיבות של גלות, אלא גם בנסיבות של גאולה, גם בנסיבות של הארץ. עדים אנחנו היום בארץ לרבגוניות שיש לנו בתוכנו. רבגוניות עדתית, רבגוניות לאומית, רבגוניות דתית, רבגוניות פוליטית. יש לנו הרבה רבגוניות בתוכנו. אנחנו צריכים לדעת איך להכיל ואיך להתקדם. אם כל אחד ואחד יתעקש על דעתו ולא יקבל סמכות נבחרת, אנחנו לא נוכל להתקדם לשום מקום. וזה המסר של פרשת השבוע. וצריך לדעת, נבחר מי שנבחר, אז צריך לתת לו כבוד. לא צריך לסגוד, לא צריך לסגוד, אבל צריך לתת לו כבוד. אחרת, אוי ואבוי. הנה, משה רבנו, שהוא זה שהזמין את המועצה, הוא אמר, אני לא אוכל לשאת לבדי את העם הזה. מרים מפקפקת בדפוס התנהגותו. היא חשבה שהוא מקפח את ציפור אשתו. יכול להיות שהיא צודקת. אבל אל תצאי בחוץ ותדברי לפני שדיברת איתו. אל תפעל לי בתקשורת חברתית, כי תקשורת חברתית זה משפט צדד. תלכי, תגידי לו, משה אחי היקר, עם כל הכבוד שאתה מנהיג האומה, למה אתה זונח את אשתך, ציפורה? יש צורכי האומה, יש גם צורכי המשפחה. והיא מדברת. אז הנה אין שח. למרות שהיא דגולה מאוד מאוד, מרים. מובילה במנהיגות האומה. אבל היא לא צריכה לצאת החוצה במיידי. קודם כל מדברים עם האדם הנוגע בדבר. לא ישר בתקשורת. והנה אין שח. נצטרעה. אבל היא הפיקה תלקחים והבינה. צריך לדעת איך קוראים לבקר. כך שאנחנו צריכים לדעת מה זה מוסד נבחר וכיצד להתנהל. פעם זה יהיה כך, פעם זה יהיה אחרת. ואמרנו שהפרשה פותחת בבעלותך את הנרות ומסיימת בדברי הנבואה של זכריה על המנורה. נשים לב שהתורה מדברת בעלותך את הנרות, להדליק את המנורה. ובנביא נאמר שמעליהן יש גולות שמן מזרימות שמן באופן פעיל, באופן אקטיבי לקנים, כך שהאור של המנורה ידלק לתמיד. ויש עץ זית מימין, עץ זית משמאל, כדי להראות שגם אם בגולה השמן עתיד להסתיים, יש זיתים שקודשים אותם וכבר מכינים את המלאי של השמן, שתמיד לעולם המנורה לא תהיה קבועה. באו מייסדי האומה וישר כוחם ואמרו, בואו נבחר לנו סמל למדינת ישראל. התפעלו מאוד מאוד מהמנורה, שכולה מקשה אחת, לא חלקים חלקים, מבטאת אחדות. ויש שבעה קנים, יש שבעה קנים, יש הרבה דעות, יש הרבה קבוצות, אבל כולנו אחדות, יש יהודיות ויש אחדות. בתנאי שאנחנו נהיה עם יהודי, יהודי. יש לנו בשורה על עצמנו ולאומות העולם. עוד, סילוק החושך, סילוק האפלה, סילוק האלימות, סילוק השחיתות, לבוא ולתת לעולם חסד, צדקה, אמת, משפט. זו היהדות, זה האור, את זה אסור לחבות, זה צריך להיות תמיד. ולכן, למרות שצדקו בבחירת סמל המדינה, המנורה בענף זית מימין ובענף זית משמאל, אבל תרם השלימו את מלאכתם. היה צריך להיות עץ זית מימין ועץ זית משמאל, להראות שורשיות בלתי פוסקת. היה צריך להראות נרות דולקים ולא מנורה קבועה. כלומר, סמל מדינת ישראל מראה לנו מהו ייחודנו ומהו יהודנו. אבל טוב יעשו אם אכן אותו סמל יהפכו אותו עם נרות דולקות ועם עץ זית מימין ועץ זית משמאל, כדי להראות שאור היהדות, אור הערכים של היהדות, אנו קודם כל נחיל אותו בתוכנו ונתנהל לאורו, או אז יתקיים החזון של ישעיהו הנביא, והלכו גויים לאורך, והאור הזה תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש ואור לכל אומות העולם. שבת שלום וברכה.